שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו נפגשים בפרשה חדשה, פרשת פנחס.
תמיד זה פרשה.
תמיד פרשה חדשה. כבר הזכרנו בשבוע שעבר את פנחס, כי הסיפור של פנחס מתחיל בפרשת בלק. אבל בתחילת הפרשה, פנחס זוכה לכבוד גדול. הוא בסוף הפרשה מסופר, עשה מעשה של קנאות והרג את אותו חוטא וחוטאת אמו, ובעצם עצר את המגפה ואת המדיינית וכל הסיפור שהיה שם, עצר את המגפה, ובפרשה שלנו בתחילתה הוא מקבל שכוח גדול מהקדוש ברוך הוא. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. עכשיו, הדבר הזה להציב את פנחס כמודל אחרי מעשה של קנאות, זה קצת מסוכן יכול להיות. אנשים יגידו, וואו, אפשר לקחת את החוק לידיים. אפשר לעשות מעשה קנאות כזה, וכל מצב שרואים אנשים חוטאים, לקחת היום זה את הנשק ולקנה לקדוש ברוך הוא. איך יודעים באמת לא לתרגם את זה, או לתרגם את זה לימינו?
קודם מספר סיפור על הרב קוק, שנסע לאמריקה לאסוף כסף לישיבות, לא רק ישיבת מרכז הרב, כל הישיבות, והייתה שם קבלת פנים, ורב אמר לו ככה. כבודו הוא המנהיג הרוחני. והוא מדבר כל הזמן, אהבה, אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבה. ומה קורה? אנשים חוטאים ופושעים ועושים עבירות. למה כבודו? שהוא כהן בן כהן. למה לא ילך בדרכו של פנחס, קנאי בן קנאי, ויצק וינזוף קשות ובכל החוטאים ופושעים? הרב קוק הקשיב ולא ענה, אלא בכה.
בכה?
בכה. על העלבון שעל העם היושב בציון. אחר כך אמרנו, זה הפוך. כאשר פנחס עשה מה שעשה, מובא ברש"י, השבטים היו מבזים אותו. ואומרים, ראה בן פוטיזה, שפיתם אבי וגלים לעבוד הזרה. בגלל שהוא התחתן, הוא הבן של אלעזר, שהתחתן עם בנות פוטיאל, עם בנות יתרו. כלומר, יתרו היה פעם עובד עבוד הזרה, ויש דם של אלימות שזורם בדם של יתרו, ובדם של ביתו, ובדם של פנחס, והוא היה עשה מעשה אלים, והיו השבטים מבזים אותו. אז שיצא בת קול ואמרה, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. השיב את חמתי. בן אהרון הכהן. הוא עשה את זה, ולא בגלל שיש כביכול דם אלים.
אלא דווקא כמי ש... כבנו של אוהב שלום ואוהב שלום.
אוהב שלום, רודף שלום. כלומר, זה יוצא מן הכלל. פנחס הוא אדם אוהב שלום, ורודף שלום, הוא את הבריות, אבל יש לפעמים יוצא מן הכלל. והוא לא עשה את זה כאן, סתם ככה והתפרץ. כתוב ויקום מתוך העידה. העידה זה הסנהדרין. הוא בא אל הסנהדרין, שאל משה רבינו, ואמר, לא אמרת לנו שבמקרה כזה קנאים פוגעים בו? אמר לו משה רבינו, קריינה דאיגרת ופרקנת. מי שקורא את האיגרת, שיבצע. אז הוא עשה את זה מתוך תורה, לא מתוך איזו התפרצות.
אבל גם היום יש אנשים שיגידו, אנחנו עושים תג מחיר בשם התורה. אנחנו נוקמים נקמת דם יהודים השפוך שלא זוכה למענה ביטחוני עולם, ואין מי שיעשה, אז כן. משהו שהוא יוצא מן הכלל. מה, מי אמר שאנחנו לא יכולים לעשות מעשה יוצא מן הכלל?
כי הם לא שאלו את הסנהדרין. הם לא שאלו...
אין סנהדרין.
אז זה האומה. הם לא שאלו את האומה. מה שאתה רוצה לעשות בכם הפרטים שלך, אנחנו לא מתערבים. אבל פה אתה עושה דבר בשם האומה, שיהיה לו השלכות לכל האומה. אז אתה צריך לשאול את האומה, וצהל שאל את האומה. צהל הוא הנציג של האומה, והוא פועל בשם האומה. אז לפעמים סופגים בגלל זה תוצאות, אבל זה בשם האומה. מי שמך להחליט בשביל כל עם ישראל?
אבל תאורטית אם לא היה צהל, אז כל אחד היה יכול
לפני לעשות. לפני הקמת היישוב הייתה טענה כזאת. שאין יישוב, אין הנהגה, אין כלום. והגמ"ז דחו ואמרו, זה לא נכון. אמנם אין לנו
גם
מדינה.
גם היה הנהגה מסוג אחר אז.
אמנם אין לנו מדינה, אבל יש יישוב, ויש הנהגת היישוב, והנהגת היישוב, היא מחליטה מה שצריך לעשות, ואפשר שכל אחד יעשה דברים, ואחר כולם ישלמו. ולכן, זה סתם קנאות. קנאות זה דבר שלילי, פנחה זה מיוחד, יש כללים, יש יוצא מן הכלל. אגב, אני זוכר סיפור אמיתי. היה יישוב אחד, ויש שם, ויש שם אדם טוב, נשוי עם אישה טובה, אבל דיברו על העיר השונה, ראו שקרים שהיא גויה, היא לא הייתה גויה, היא עלתה מרוסיה, אבל אישה טובה, והיא קרה, הלך פנחס אחד, עם סכין להרוג אותו.
אותו? וואו.
את הזמרי. אבל הזמרי הייתה חגורה שחורה, והוא חיסל את הפנחס, והפנחס, עד היום הזה, משותק חצי גוף על כיסא גלגלים.
וואו.
אז זה לא, לא לשחק פנחס.
וואו.
לא.
בסדר, זה מזל שלא תמיד יכול להיגמר ככה, לפעמים.
לא, פנחס שלנו, חזל אומרים, הוא לקח סיכון. כן. אם זמרי היה הורג אותו, אי אפשר לבוא בטענות אל זמרי.
כן, רודף.
רודף. לכן, לא כל אחד הוא פנחס, ולא כל אחד. פנחס הוא אדם קדוש, עליון וטהור. והוא שאל את הסנהדרין,
כן.
והוא מסר נפשו.
וזה מעניין שנותנים לו דווקא את אות השלום, את ברית שלום. לכאורה הרי אין דבר יותר הפוך מקנאה דווקא לתת לו שלום. היה יותר רגיוני לתת לו את אות הגבורה.
בגלל שהוא איש שלום, הקנאה שלו היא קנאה טהורה. בגלל זה. ובסוף באמת הקנאה עשתה שלום, ותיעצר המגפה. שמתו 24,000. אז לכן, אומרים בשני הכיוונים. מתי הקינה של אדם שווה? אם הוא איש שלום. ומתי שלום של אדם שווה? אם הוא איש קינה. ולא חולשה ומבוכה. לא, אני גיבור, אני חזק, אני לא מפחד מכלום.
שלום מתוך עמדה של כוח.
מתוך עמדה של כוח, אני עושה שלום, כי אני אוהב שלום, ולא בגלל שאני פחדן.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול את הרב, העניין הזה של מידת הקינה, הרי נעזוב שנייה את הסיפור של ההרוג, אבל מידת הקינה ירדה לעולם, ויש בה בטח שימוש לחיוב גם במצבים מסוימים. מתי אנחנו באמת יודעים לקנא למשהו מתוך מקום טהור? הרי קינה... זה לא חייב להיות אגב מול, זה יכול להיות קנאה לדעות, אני מתכוון, לא, לא חייב את מעשים. מתי אנחנו צריכים באמת לקנא לשם השם?
ענית בשאלה, ממקום טהור. אז לכן, קנאה מופיעה בספר מסילת ישרים, בפרק י"ט, לא פרק א' ב' ג' ד', קל וחומר לא בשבילי, שאני עוד לא חדרתי את הכריכה של הספר. אז לכן, קודם אתה צריך מידת... הזריזות,
זהירות.
זהירות, מכל חץ, זריזות, כן. ונקיות. ואחר כך בא התהרה. ואחר כך בא הפרישות. לא, קודם הפרישות, אחר כך התהרה, ואחר כך חסידות. אז מי שטיפס כל המדרגות, כן, אם לא, זה לא קנאות. זה לא קנאות לשם. זה סתם אדם עצבני,
כן.
סתם אדם עליב, והוא מוציא את זה ככה.
למרות שראינו, אגב, דיברנו על זה לפני כמה פרשות, יש את הקינה של הסוטה, שם זה גם קינה, זאת אומרת, זה גם...
אבל האדם הזה שהוא מקנה מאשתו, הוא ביקש מאשתו לא להסתובב עם פלוני, הסתובבה איתו, הסתגרה איתו, אז מה, זה לא שהוא מדמיין באופן חולני.
כן, כן, יש איזשהו אשן, מה שנקרא, לא...
אשן כבד.
אשן כבד, בהחלט. אז יש מקום לקינה שהיא באה ממקום של טהרה. בהמשך הפרשה, אחרי הסיפור של הקנאות של פנחס, והשלום שניתן לו, מפרטים לנו בעריכות את נושא חלוקת הארץ לשבטים. ואחד הפסוקים המרכזיים בחלוקה הזאת, זה הפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. לכאורה זה עניין כמותי, מי שהרבה מגיע, מי שהוא גדול, שבט גדול מקבל חלק גדול, מי שקטן מקבל חלק קטן. אבל זה מאוד משנה גם איפה החלק הזה, איפה הנחלה הזאת. הרי... למרות שזה אז ולא היום, מרכז פריפריה, בכל זאת עדיין, להיות במרכז הארץ, במקום שהוא לא בגבול, זה עדיין יותר שווה מאשר להיות על הגבול מותקף ראשון על ידי אויב. אז אין, אין צדק בחלוקה הזאת כל כך.
חן מקום על יושביו. כל אחד הוא יושב איפה שהוא אוהב לשבת. אחד אוהב לשבת על הגבול. אחד אוהב לגור בתל אביב, אחד אוהב לגור בירוחם, סתם אני אומר את זה.
סתם דוגמה.
סתם דוגמה וכו'. כל אחד איפה שהוא אוהב, חן מקום על יושביו. מה זאת אומרת על הגבול? כל ארץ ישראל גבול. אתה חושב שיותר מסוכן על הגבול מאשר בתל אביב? גם בתל אביב יש מחבלים, יש רשעים, יש חוצרים וכל
כן, אבל בסדר, היום יש טילים אולי, אבל אני מדבר על התקופה של אז לגור ליד הגבול, זה אמר להיות, זה בעצם התוצר של זה, זה היה שאתה מותקף ראשון.
ברזל הוא נחושת מן הלכי לבחורי ישראל שיושבים על הגבול וסוגרים אותו כמו בבריח של נחושת וברזל. לא מכריחים אף אחד. אדם שיושב ליד הגבול, הוא אוהב, זה המסירות, הוא שמח. אם הוא רוצה לעבור דירה, לא מכריחים. כל מקום יש לו מעלות, כל מקום יש לו חסרונות. למשל, בתל אביב חם. כן. חם ורטוב. מה, חיסרון. בכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא ריכז את כל המעלות במקום אחד. הוא פיזר את כל המעלות בין כל השבטים ובין כל המקומות בארץ ישראל. יש בסוג ארץ לתת לך את הארצות האלה. אומרים חזל ארץ שהיא כמה ארצות.
כן.
למשל, אתה הולך בארץ, אתה רוצה הרים גבוהים כמו אלפים, חרמון. אתה רוצה סובטרופי, כנרת. אתה רוצה את המדבר הסערה או מדבר הגובי. ירוחם.
מדבר יהודה, כן. הנגב,
הערבה. אתה רוצה, יש לך, אומרים שגם שוויץ זה כזה, זה שוויץ לעומת ארץ ישראל. זה ארץ שהיא כמה ארצות.
מקום הכי נמוך בעולם גם יש.
כן, הכי נמוך בעולם, הכי... זה, כן. וגם אנחנו עם מורכב מכמה עמים. המלבים אומר
שלנו, כן.
שההבדל ביני ובינך הוא כמו הבדל בין עם לעם. כל אחד הוא עם, וכל וחומר כל שבט. וכן מקום על יושביו, כל שבט הוא שבע רצון מן המקום שלו, עם הקשיים שלו, ועם המעלות שלו.
אבל אם באמת הרב...
הכל סודק.
הגעת לימינו כבר, יש היום בעניין הזה משהו לא צודק, שהחלוקת הקרקעות במדינת ישראל, אם הולכים לפי הכיוון של הרב תרבין נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, שקמה מדינת ישראל, אז חילקו את השטחים לפי הצרכים של חקלאות, מועצות חקלאיות אזוריות קיבלו שישית מהמדינה פה, רבע פה, על מיליונים של דונם, והיום כבר לא עוסקים בחקלאות, יש להם שטחים גדולים, שמניבים ארנונה ותיירות, והיירות לידם קיבלו שטחים קטנים מסביב, ככה 100 מטר מהבית האחרון, לא יכולים להתפתח, אין להם את הנכסים מניבי ארנונה, מה שנקרא, זה לא כל כך תואם את הרוח הזאת של הרב תרבין נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. כי מבחינה כמותית, מועצות אזוריות עם איזה 1,000 תושבים, יש להם שטחים עצומים.
אתה צודק, זה... המדינה שלנו היא לא מדינה סוציאליסטית. אין חלוקה שוויונית של אמצעי של התוצרת. אין ניהול משותף של אמצעי ייצור. זו לא מדינה סוציאליסטית.
זה סוציאליזם אגב, לרעת הרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. כן. יש בזה משהו סוציאליסטי.
נכון. שוויוני. משפחתי. משפחתי, כן. כולנו משפחה אחת. אנחנו מדינה קפיטליסטית. איך אמרו אדם סמיס, אותו אבי הכלכלה המודרנית הסקוטי, כדי שכלכלה תצליח, היא חייבת להיות בנויה על האינטרס של הפרט. משטר סוציאליסטי, כתבו רבותינו, החתם סופר בתשובות לגבי, אז עשו קואופרטיבים כמו עגל. משטר סוציאליסטי הוא יותר צודק,
אבל הוא פחות כלכלי.
כלכלי.
צריך איזונים.
כי אם אדם אין לו אינטרס, הוא לא יעבוד. לכן מה שצריך לעשות היום, זה קפיטליזם רווחתי. שאומנם זה מדינה קפיטליסטית, ולא סוציאליסטית, אף על פי שהרב קוק אמר בזמנו, שמשטר של רכוש פרטי, הוא בלתי אפשרי על פי התורה. כי אתה צריך לעזור לאחרים, לתת לאחרים. אבל... נשתדל שיהיה רווחתי. בסך הכל...
צריך איזונים, לא קצוות.
בסך הכל מדיניות הרווחה במדינת ישראל היא מהטובות בעולם. יש הרבה כספים, הרבה דאגה, הרבה.
פרשה נוספת משמעותית בפרשת פנחס, זאת פרשת בנות צלופחד. בנות צלופחד באות ומבקשות לקבל את הנחלה של אביהם, ותגרבנה בנות צלופחד, ותעמוד לה לפני משה, לפני אלעזר הכהן, והטענה שלהם, למה היא גרה שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. ומשה מקרב את משפטם לפני השם, ומקבל אישור, כן, בנות צלופחד עוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם. והיו שהגדירו את בנות צלופחד כפמיניסטיות הראשונות, שדרשו שוויון. והשאלה היא באמת, יש פה איזו פרשה פמיניסטית, יש פה איזשהו לקח שאפשר לקחת לדורות על הזכות של אנשים לקבל חלק שווה. הרי בסופו של דבר זה לא השתנה, זאת אומרת, זה לא ששינו את דיני הירושות והנחלות לפי התורה.
תראה, זה נכון שחכמים אומרים, בנות צלופחד, נשים חכמניות היו ועמדו על שלהם, ואם זה במובן הזה שלא יקפחו את הנשים, אנחנו בוודאי פמיניסטים. אבל אם זה במובן שאנשים יהפכו לגברים, זה לא לטובתם. אנשים, יש להם עכשיו עול כפול, גם עול המשפחה, כי אני לא רואה אותך נכנס להיריון ויולד. לא. וגם לא... תנסה, וגם לא מניק, אולי אתה קם בלילה, וזה בסדר, בכל זאת, עול הבית הוא הרבה מאוד על אנשים, וגם צריכות לעבוד, וגם ודם, הן קורסות תחת המעמסה.
אבל הן רוצות, זאת אומרת, יש רצון של נשים היום ללמוד, וללמד, ולהיות טוענות רבניות, והשאלה היא באמת, איך יודעים מתי הדבר הזה הוא מה שנקרא לרוח תורה, יהדות, ומתי הוא יותר מדי, מתי הוא עובר את הגבול, איך אנחנו יודעים לזרום עם זה. זאת אומרת, קריאה, לעלות לתורה לא, לקרוא מגילה כן, ללמוד תורה כן, ללמד, להיות רבנית, לא יודע מה, ברבנות לא, מה, איך, הרי אנחנו רואים גם תזוזות, זה מדור לדור משתנה. לפני 100 ומשהו שנה, אנשים לא הצביעו בכלל. הרב קוק אפילו גם פסק שלהם זכות הצבעה.
תראה, הגבולות ידועות. התורה היא נצרית, היא מקיפה מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. ולא צריך לשנות שום דבר מהתורה, וצריך הכל לברר לאורה של תורה. זו עמת המיטה. מה כתוב בתורה?
כן, אבל לא כתוב בתורה כל מיני התייחסויות. בכל זאת יש התקדמות במעמד הנשים, זאת אומרת, התורה...
אז אני אומר, לא בשמי, זה כתבו למשל הפסיכולוגיות הגדולות בנות ימינו בצרפת, שהמהפכה הפמיניסטית היא הביאה ברכה לנשים, מצד שני הביאה גם צרות לנשים. זה לא, איך אומרים, לא ילבש איש...
כלי גבר.
אישה, כלי גבר. כלי גבר זה לא רק בגד, זה כשהאישה... היא רוצה להתנהג בהתנהגות גברית, שהיא לא בנויה בשביל זה, היא לא מצליחה, היא מפסידה. וגם יש איש שמתנהג כן. כמו אישה וכו'. לכן, לא צריך להיות קיצוני, לא לכאן ולא לכאן.
למרות שנשים אומרות, תן לנו להחליט בעצמנו מה אנחנו רוצות. למה אתה אומר מה מזיק לנו, מה מזיק? אני לא רוצה, אני לא חושבת שזה לא מזיק לי. וזה מאוד קשה להחליט. גם בצבא היום, בנות אומרות, אני רוצה להיות לוחמת, אני רוצה להיות... אנחנו, השאלה אם באמת אנחנו, מי מחליט בשביל האישה מה טוב לה ומה לא טוב לה?
מי שמחליט זה ריבונו של עולם. למשל, אתה מדבר על לוחמת. כמה צבאות יש בעולם עם נשים לוחמות?
מעט מאוד.
אפס כמעט. כמה יש צבאות בעולם עם גיוס חובה לבנות? אפס כמעט. אז מה, הם לא יודעים ללחם?
טוב, חובה בכלל, אין הרבה...
מה, הם לא יודעים ללחם? רק הם לא יודעים ללחם. ודאי, אנחנו לחמים הכי טוב שבעולם, ובכל זאת. זה לא הכל הוא אמיתי. יש הרבה דברים שהם אופנה וחיקוי, ולא אמיתי. לכן, כל דבר צריך לבדוק. האם זה אמיתי, זה נכון, זה ישר. לא הנשים יחליטו, לא הגברים יחליטו. ריבונו שלם יחליט. מה מתאים לטבע, ומה הוא בלבול וסילוף, ולא נכון, ולא לטובה.
אבל בתוך עולם התורה, אם מסיים בעניין הזה, הרב, אתה צופה איזשהו שינוי מגמה, הרי זה, כרגע זה נראה שזה הולך ומתפתח לעוד ועוד תפקידים שנשים עושות, גם בתוך עולם התורה. זאת אומרת, בקצב הזה, זה לא יהיה מופרך להגיד שעוד כמה עשרות שנים יהיו רבניות של קהילה, יהיו רבניות עיר, אולי יהיו נשים ישבו בבתי דין כדייניות.
אני רואה שאתה מעריך אותי כאילו, אני נביא, אני אעשה באמת.
לא, השאלה היא באמת אם זה, איך אנחנו רואים את ההתפתחות הזאת קדימה?
מה שיהיה, אני לא יודע. אבל התורה, היא לא תשתנה. יכול להיות שיעשו נגד התורה, אז אני אצטער. עם אהבת ישראל, אני אגיד, זה לא נכון, ואני אצא, אני אתפוק על השולחן. אבל יש תפקידים גבריים, יש תפקידים נשיים, כל כבודה בת מלך פנימה, העולמות הפנימיים, עדיין, העולמות הפנימיים וכולו. אני לא, לא ילמדו אותנו.
הטבע האנושי לא ישתנה, זה מה שאתה אומר, אהב.
לא.
הטבע הנשי והטבע הגברי, מה שנקרא, לא ישתנה.
במדינת ניו יורק, יש 75% גירושים בחמשת השנים הראשונות של הנישואין. אז הם לא ילמדו אותי איך בונים משפחה. בסדר?
בסדר גמור. טוב, אז זה פרשת בנות צלופחד. אנחנו בעצם נסיים עם הפרשייה הזאת שמופיעה בפרשת פנחס. תודה לרב שלמה אבינר, תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש שוב בשבת הבאה, בפרשה הבאה, פרשת מטות, עד אז שיהיה שבוע טוב, ושלום שלום.